טוב, כמנהגנו נקרא הלכה קצת, דבר קצר מפרשת השבוע, למי שרוצה, יש כאן על הבימה העתקים של הפרשה בעברית וגם באנגלית. אנחנו רוצים עניינים של התפילה, ואמרנו שהעוסק במצווה ומגיע זמן תפילה. העוסק בהכנסת אורחים, אפילו אורחיו צריכים לו, לא יפסיד בשום כך מצוות קריאת שמע ותפילה כתקנן, ולעניין תפילה בציבור אנחנו נראה את זה בהמשך בהרחבה יותר. פרשת השבוע, פרשת פנחס. הרבה דמויות בפרשה, הרבה אקשן בפרשה וגם תזכורות על דמויות מהעבר, ואולי מה שמלווה את הפרשה שלנו זה בעצם הרוח. כאשר משה רבינו מבקש למנות ממשיך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש לי ממשיך. מי הוא הממשיך? ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו ושמחת את ידך עליו. איש אשר רוח בו, מה זה אותה רוח? מה בעצם המיוחד ברוח, ומה עושה את האדם שיש בו את הרוח למתאים להנהגה? אז בואו נלך אחורה בהיסטוריה, נגיע לפרק הראשון של התורה, פסוק שני, ורוח אלוקים מרחפת על פני הארץ, על פני המים. זאת אומרת, רוח אלוקים, אנחנו נתקלים בה, ברוח היא הרוח של אלוקים. כמה פסוקים לאחר מכן, בריאת האדם, אומרת לנו התורה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מסביר אונקולוס במקום, ונפח באפו היא נשמתה דחיי, והוות באדם לרוח ממללה. הנה הרוח, אותו הרוח שנתקלנו מקודם, רוח אלוקים, נהפכה בתוך האדם לרוח ממללה. דרך אגב, כשדברים על רוח בפשטות, יש רוח ויש אוויר. האוויר הוא צורך חיוני לאדם. בלי זה אי אפשר לחיות. כל הבריאה כולה תכחד. כמו שאומרים, דבר חיוני אומרים, כמו אוויר לנשימה. אבל האדם הוא לא רק חי מהאוויר, הוא צריך גם לעשות משהו עם האוויר הזה. וזה מה שמבדיל את האדם בעצם מן הבהמה. הצמח גם הוא צורך אוויר, אבל הוא לא זז, אין בו תנועה. הרוח זה תנועה כבר. להבדיל, הבהמה גם היא נעה, היא גם מתנועת. אנחנו צריכים להבין שלא מספיק לנוע, אלא צריך גם לנוע לכיוון הנכון. זוהי הרוח אלוקים שהתחברה לאדם, והתנועה של הרוח יוצרת את המילים ואת הדיבור, וזה מבדיל את האדם מן הבהמה. יפה. עכשיו בוא נמשיך קצת הלאה עם אותה רוח. הגוף של האדם, הנשמה של האדם בנויה מחמש רבדים, שאנחנו בדרך כלל מתייחסים לשלוש מהם. אז יש לנו את הנפש, הרוח, הנשמה, חיה ויחידה. חיה ויחידה זה דברים עליונים. עכשיו, מה הרוח עושה בעצם? היא מחברת את הנפש לנשמה. זאת אומרת, מחברת את הבהמה לקדוש ברוך הוא. זוהי הרוח אלוקים, זאת אומרת, הרוח המחברת. עכשיו, הצירוף הזה, כאשר אנחנו הולכים בהיסטוריה קצת אחורה, דמות שאנחנו מאוד מכירים אותה, פרעה. הוא מזהה את הרוח הזאת בדמות אנונימית מבחינתו שנמצאת בכלא, עבד, והוא אומר כך, ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו. אותה רוח. הוא רואה אותה אצל האדם, הוא מתאים להנהגה, הוא מתאים להנהיג את מצרים. זאת אומרת, אנחנו כבר מתחילים להבין שיש כאן לא סתם רוח, אלא רוח עם משמעות מיוחדת. יהושע נבחר. אם אנחנו נלך בפרשת המרגלים, ישנם שתי דמויות שלא הולכות עם המרגלים. ומה נאמר על אחת מהם? ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. ומה אמרנו על יהושע הפרשה שלנו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? איש אשר רוח בו. עכשיו אנחנו מבינים. הרוח היא בעצם התנועה של האדם, אבל זה לא רק תנועה, אלא צריך תנועה לכיוון הנכון. לכן, כלב בן יפונה יש לו רוח אחרת מהאחרים, וכמובן מי שאיתו נמצא זה יהושע. רק אצלו לא ידעו שהרוח נמצאת, כי הוא היה כמוהם בהתחלה. ויהושע מההתחלה ידעו, הוא נגדם. אז עכשיו, כשאנחנו קולטים שיש רוח ויש רוח, עכשיו ישנה עוד פה, עוד דבר. ברגע שיש לי את הרוח, רכשתי, אני צריך לעשות, להתנועע, אני צריך לעשות משהו איתה. זאת אומרת, בן אדם למד נהיגה, הוציא רישיון נהיגה, עכשיו מה יעשה? יתלה את הרישיון על בשירותים, או באמבטיה, או בסלון? מה עשית? צריך לקחת אותו ולהתחיל לנסוע. עכשיו אנחנו מגיעים לעוד נקודה. לא מספיק שיש לך את הרוח, צריך לדעת לאן לנסוע. אז לאן נוסע היהודי? מטאפורית נוסע לירושלים. כל מי שנוסע לכיוון אחר, נוסע לכיוון ההפוך. הוא נוסע לכיוון לא טוב. והנה הפרשה שלנו מלאה בדמויות שזזות ונוסעות לכל מיני כיוונים כאלה ואחרים. רק לדוגמה, כזה שנראה באמת המון דמויות שמופיעות, דתן ואבירם, בנות צלופחד, נדב ואביהו, בני קורח דרך אגב, ברגע האחרון משנים את כיוון הנסיעה. הם היו בכיוון לא נכון, שינו, הרוח שלהם השתנתה לכיוון הנכון. וכמובן, פנחס בן אלעזר, שהוא נוסע לכיוון הנכון ולא משנה מה עומד בדרך. הוא עובר את כל המכשולים והוא עושה את זה. ועכשיו אנחנו מתחילים להבין שצריך את הרוח, היא צריכה להיות מחוברת לרוח אלוקים, והיא צריכה גם לנוע לכיוון הנכון. אבל ישנה עוד תכונה שהמנהיג צריך. הרוח שלו צריכה גם להניע את האחרים. זאת אומרת, הרוח שלו, היא לא מספיק שהיא נעה לבד, היא צריכה לגרום לתנועה גם אצל האחרים, גם אצל העם. עכשיו בוא נראה. איש אשר רוח בו. אז את מי הייתי בוחר? אם מסתכלים על יהושע בן נון, סליחה, עם כל הכבוד, על פניו לא מתאים בכלל להיות מנהיג. למה? יש כמה דוגמאות, אבל אחת הדוגמאות הקלאסיות, משה רבנו יורד מהר סיני, שואל, תגיד לי, מה הרעש הזה במחנה? הוא מפרש את זה בפרשנות, למה? כי הוא מנותק. מה הוא בעצם? הוא אחד שצמוד משה רבנו 24 שעות ביממה. שמשה רבנו עוזב, אומר, אני עוד 40 יום חוזר. עוד הרבה, אז לך למחנה, תחזור עוד 10 ימים, תחזור עוד 20 יום, תחזור יומיים לפני. לא, הוא לא הולך למחנה, הוא נשאר מתחת להר ומחכה, הוא לא רוצה להפסיד מילה אחת של תורה. אז הוא מחובר לתורה. עכשיו, אם אני היום מחפש מנהיג לעם, איפה אני אחפש אותו? בישיבת פונוביץ'? בכולל חיי אדם? איפה אני אחפש מנהיג? הרי אנחנו כולנו יודעים שאנשים שהם עוסקים בדברים רוחניים, מופשטים, ככל שהם יותר רוחניים, הם יותר מנותקים בעצם מהסביבה. הם לא מודעים למה שקורה ברחוב. אז אני אבחור מנהיג שלא, אין לו, לא מצליח לתקשר עם העם? הנה, יהושע בן נון. מה פתאום, איזה תכונות יש לו שהוא יכול להתאים להנהיג את העם? זה שהוא יושב ולומד תורה מהבוקר עד הערב עם משה רבנו, זה שהוא המשרת שלו, נכון שהוא משרת בצורה של משמש תלמידי חכמים והוא הגיע לגדולה העצומה, אבל הוא לא, יש הרבה דמויות אחרות בעם שמתאימות אולי יותר, אולי כלב בן יפונה, לא חסר דמויות. וכאן חייבים להסתכל במשנה בפרקי אבות, משנה מדהימה. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענווה ועירה, ומכשרתו להיות צדיק וחסיד ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו להיות צדי זכות ונהנים ממנו, תשימו לב, עצה ותושייה, בינה וגבורה, כל התכונות הנפלאות ביותר שיכולות להיות בכל תחומי החיים, שנאמר במשלי, לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה, ונותנת לו מלכות וממשלה. כן, אותו אחד שלומד תורה, נותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, וכנער שאינו פוסק, ועובד צנוע וערך רוח, ומוכל על בונו, ומגדלו ומרומתו על כל המעשים. חבר'ה, אם אני צריך כרגע לבחור מנהיג, מתאים כאן מה שכתוב? הלוואי. הלוואי שהיה לנו מנהיג בקנה מידה כזה, שרואה דברים. ובאמת, חכמי ישראל בכל הדורות ראו דברים שאף אחד אחר לא ראה. עד היום אנשים הולכים להתייעץ עם רבנים על הנושאים של כלכלה, של זוגיות, לא רק בשאלות הלכתיות. ובאמת רבנים גדולים בתורה עוזרים ונותנים עצה טובה. מאיפה? מהתורה הקדושה. מספרים על החזון איש לפני הרבה שנים, אחד הסיפורים הידועים. היה פרופסור במחלקה הנוירולוגית בית חולים בלינסון. פרופסור אשכנזי היה ידוע בתור מנתח מוח בינלאומי. היה איזשהו ניתוח על הפרק, והוא אמר ככה, אחר ככה, אבל הבן אדם היה, אמר, אני הולך לחזון איש, החזון איש ביקש ממנו לראות את התיק, הוא לא רצה לתת, ולא, אני אקצר את הסיפור, בקיצור ולעניין, החזון איש סרטט לו סרטוט של המוח, איך לנתח את המוח, והניתוח הצליח. ומספרים דרך אגב, שאותו פרופסור עד סוף ימיו החזיק את התמונה של החזון איש אצלו בחדר. זה... הוא למד רפואה? אני מבטיח לכם, הוא יום אחד לא למד בפקולטה לרפואה. מה הוא כן למד? תורה. זה הכוח של התורה. זה המשמעות של איש אשר רוח בו. איש אשר רוח בו, המשמעות היא, הרוח זה תנועה. מנהיג צריך שיהיה לו את התנועה, אבל התנועה הנכונה. רוח אלוקים. הוא צריך להיות המחובר מהנפש לנשמה, ולא חס ושלום הפוך. וכאשר יש בו את רוח אלוקים, כאשר הוא הולך עם הפנימיות, הוא גם לא משוחד. למה הכוח של התורה כך מביא לעולם לראות את הדברים בצורה נכונה ולעזור? כי זו דעה לא משוחדת. הוא רואה את הדברים מלמעלה, בכוח של הפנימיות. מציאות, איש אשר רוח בו, לא רוח חיצונית שמחוברת להוויות העולם ולשטויות ולהבלים, אז הדעה שלך משוחדת. ורק תסתכלו מסביב ותראו את המנהיגים שלנו, איך, איך הם באמת שופטים ועושים דברים. אבל איש אשר רוח בו, איש אשר רוח בו, הוא שופט על פי התורה. הוא רואה את הדברים בעיניים בלתי משוחדות, כי הוא מתוך הפנימיות, הוא מחובר לנשמה, הוא מחובר לרוח אלוקים. והלוואי באמת שנזכה לאותו איש, איש אשר רוח אלוקים בו, שיוביל אותנו בעזרת השם לגאולה, שתהיה אמרה ממנו אמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.